קשת כל שידורי תורה. והיום השיעור בפרשת השבוע יינתן על ידי הרב יצחק לוי.
שלום. שתי המצוות האחרונות הנמנות על ידי מוני המצוות בפרשת וילך הן מצוות הקל במוצאי שנת השמיטה, בה קוראים את התורה נגד כל ישראל באוזניהם, ומצוות כתיבת ספר תורה על ידי כל אדם מישראל, שנאמר בפרשתנו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. בנוסף לשתי מצוות אלו, הקשורות ישירות לתורה, האחת, השמעתה לכל ישראל במוצאי שנת השמיטה, והשנייה כתיבתה על ידי כל אדם מישראל, מתאר את התורה בפרשתנו בפרק למד א' פסוק כ' ד', ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, ויצב משה את הלוויים נושאי ארון ברית אדוני לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת עורפך הקשה, הן בעודני חי עמכם היום, ממרים הייתם עם אדוני, ואף כי אחרי מותי. משה מבקש מהלוויים לקחת את ספר התורה, ולשים אותו מצד ארון ברית השם. בכוונתנו בשיעור להתבונן במשמעות של מיקום הארון, של מיקום התורה, ספר התורה בארון, ומתוך כך, באופן יותר כולל, בקשר בין תורה לבין מקדש. לכאורה, כבר בפרשת עקב, מצטווה משה לשים את הלוחות השניים בארון עץ. ונחלקו שם הראשונים על איזה ארון מדובר. רש"י סובר שאין זה הארון שעשה בצלל במשכן, אלא ארון אחר, שהיוצא עמהם למלחמה. הרמב"ן לעומתו סובר שהלוחות השניים היו מונחים בארון זה עד שנעשה ארון המשכן, וכשנעשה המשכן התקיים ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. אבל בסופו של דבר הלוחות מגיעים אל ארון אחד שהיה במשכן. בכל אופן, בגמרא בבבא בתרא בדף י"ד עמוד א' וב', הבינו חז"ל כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. התנאים רבי יהודה ורבי מאיר נחלקו שם האם הלוחות על פי הפסוק בפרשתנו מונחים בתוך הארון ממש או בצידו של הארון. אך בכל אופן מדובר על כך לפי שתי ההבנות כי הלוחות מונחים בארון שבמשכן. לכאורה, מתוך הבנה כי הכרובים הם כיסא מלכות השם בעולם, כפי שמופיע בכמה נביאים, הביטוי ארון ברית אדוני צבאות יושב הכרובים, מתחת למקום של כיסא המלכות מונחים הלוחות המהווים את העדות וחוזה הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל לדורות. ישנו קשר בין מלכות השם בעולם לבין הברית שקראת השם עם ישראל בהר סיני, כשהעדות על הברית הזאת הם הלוחות. בהקשר זה מעניינת העובדה כי בהתגלות השם למשה, הכל יוצא מבין שני הקרובים מעל הארון. כביכול, כל זה מבטא מעין תורה שבעל פה, הנמסרת באופן חי למשה, מעל מקומם של הלוחות, חוזה הברית עם השם. נדמה לנו כי גם בהקשר זה, יש להבין את סימת התורה הכתובה לצידם של הלוחות בארון. כשמעליהם גילוי התורה שבעל פה המתחדשת למשה. מבחינת פשטי הפסוקים, סימת התורה לצד ארון הברית הינה לעדות, מפני שהשם יודע את טיבם של ישראל. את המגמה הזאת היטיב לבטא הספורנו בפירושו לפסוק כ"ו, והוא אומר כך, והיה שם בך לעד, יעיד שידעתי שתעזבו את תורת האל יתברך, ושבשביל זה הוצרכתי לשים ספר תורה אחר במקום שלא ייכנס שם אדם זולתי כהן גדול אחת בשנה. ויעיד זה הספר שכל מה שימצא כתוב בספר התורה שימצאו בידי צדיקי הדור, הן הן הדברים שנאמרו למשה מסיני בלי תוספת וחיסרון, ובזה לא יבלט ספק לכם עליהם. כלומר, כביכול ישנו ספר תורה בו אף אדם לא נוגע, ולא יהיה בו כל שינוי, תוספת או חיסרון, ועל כן לא יהיה בו ספק, והתורה תהיה ברורה ואמיתית כפי שנמסרה למשה, בלא כל שינוי. וכך כיסא מלכות השם בעולם, הקרובים, המונחים על גבי הארון, ישמרו מתחתיהם את רצון השם הכתוב של הקדוש ברוך הוא בתורה, את כל דברי התורה מתחילתם ועד סופם, כפי שנמסרו למשה. מתוך הבנת חשיבות מציאות מיקום ספר התורה בארון, מתחת לקרובים, נוכל עתה להתבונן במספר תופעות במקדש הקשורות לתורה, שיבהירו את חשיבות המיקום הזה, ומתוך כך את מרכזיותה של התורה במקדש כולו. אולי על מנת להבין תופעה זאת, נחזור להבנה יסודית שמלמד אותנו הרמב"ן בפירושו לתורה בפרשת תרומה. הבנתו הבסיסית שראשיתו של המשכן במעמד הר סיני, מעמד הר סיני ומתן תורה הם התגלות חד פעמית של הקדוש ברוך הוא אל כל ישראל. יש בה התגלות והופעה אלוקית מחד, ונתינת תורה מאידך גיסא. ומסביר הרמב"ן איך המשך מעמד הר סיני הינו המשכן, ואופי ההתגלות בהר סיני ממשיך באופי ההתגלות במשכן. והוא כותב כך בשמות פרק כ"ה פסוק א', וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, כמו שנאמר שם, וישכון כבוד השם על הר סיני, וכתיב הן הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו. כן כתיב המשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. והיה משכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבוא משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני. כמו שאמר במתן תורה, מן השמיים השמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את ישוע הגדולה. כך במשכן כתיב, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. וכך גם אבן עזרא בפירושו למעמד הר סיני, בשמות י"ט י"ג, הכבוד היה תמיד על ההר אשד נעשה המשכן, דכתיב, וכבוד השם מלא את המשכן. אז דיבר עם משה באוהל מועד, אולי אז תקע משה בשופר ונתן לו רשות לעלות בהסתלק הכבוד. כלומר, הכבוד שוכן בהר סיני, ועם בניין המשכן משה תוקע בשופר, והכבוד עובר מהר סיני למשכן שנבנה. גם פרטי ההתגלות והפעילויות הנעשות בהר מקבילים לפרטי ההתגלות ועבודה במשכן. למשל, המקומות השונים בהר סיני מקבילים להגדרת חז"ל את המחנות בירושלים ובמקדש, מחנה ישראל, מחנה לוויה ומחנה שכינה. וכן עליית משה אל ההר למעלה לקבל את הלוחות מקבילה לכניסת כהן גדול לקודש הקודשים לפני ולפנים ביום הכיפורים. ועוד הקבלות רבות מאשרות את העובדה הזאת. ואם כך, אם אנחנו מבינים שמעמד הר סיני הינו מעמד חד פעמי שיש לו המשך במשכן, ממשיכה להתגלות השכינה גם בימד של התורה במשכן ובמקדש. אחד הביטויים המעניינים לעובדה זאת היא הבנתנו את המהות ואת המשמעות של מעמד הקל. מעמד הקל שמופיע גם כן בפרשתנו הינו מעמד שבו מכונסים כל ישראל אחת לשבע שנים במוצאי שנת השמיטה, אחר שכל עם ישראל שבת במשך השנה מעבודה חקלאית, וסביר להניח שחלק גדול מן העם בשנה הזאת היה קשור הרבה יותר ללימוד התורה. ישנו מעמד ציבורי בהקל אנשים, נשים וטף, שבאים כולם אל מקום המקדש לשמוע את קריאת התורה מפיו של המלך. כך חז"ל הבינו את המצווה. ומסביר הרמב״ם בהלכות חגיגה בפרק ג' הלכה ו', כשהוא מתאר את מעמד הקל, הוא כותב כך: וגרים שאינם מכירים חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה, כיום שניתנה בו בסיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה, ומי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו, שלא כבאה הכתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שמעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. כלומר, באותה התכנסות אחת לשבע שנים במוצאי שנת שמיטה, כשכל עם ישראל כולו מקיל אנשים, נשים וטף, ומתכנס במקדש לשמוע דברי התורה מפי המלך, מתחדש בתום השנה הזאת שבה כנראה למדו תורה מעמד הר סיני. המשכן הוא המקום שמתחדשת החוויה המיוחדת הזאת שבה שותפים כל ישראל של מעמד הר סיני. לכן במובן הזה מעמד הר סיני הוא אמנם המעמד הראשון של התכנסות של כל ישראל לשמוע את דבר השם, אבל הוא גם מבשר לראשונה את המשך הקשר הקבוע עם הקדוש ברוך הוא, שהוא במשכן בדרך כלל בנסתר, אבל במעמדות מיוחדים כמו במצוות הקהל, המעמד הזה מתבטא בראש ובראשונה בקריאת התורה. וכשבא בעל ספר החינוך במצוות תף רש י' ב' להסביר את שורשי מצוות הקהל, הוא אומר כך: משורשי המצווה, לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה, ובה ייפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכים לחיי עד תענוג נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים, על כן בהיות כל עיקרן בה, ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע דבריה, ולהיות הכל יוצא בתוך כל העם, האנשים ונשים וטף, למור מה הקיבוץ הרב הזה שהתקבצנו יחד כולנו, ותהיה התשובה לשמוע דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו, ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה, ויכניסו הכל בליבם חשקה, ואם החשק בה ילמדו לדעת את השם ויזכו לטובה וישמח השם במעשיו. וכעניין שכתוב בפירוש בזאת המצווה, ולמען ילמדו ויראו את השם. כלומר, תכלית המצווה לפי בעל ספר החינוך היא בראש ובראשונה התמדת יצירת הקשר עם התורה, שהיא העיקר הגדול שבתוך עם ישראל, וזה נעשה דווקא במעמד של כל ישראל. מעבר למועד מיוחד זה שמתואר בפרשתנו, ישנו עוד מועד במקדש הקשור במובן מסוים לקריאת התורה. ביום הכיפורים, כידוע, הכהן הגדול במסגרת עבודתו היה עובר לעזרת אנשים וקורא בתורה בעזרת אנשים, ובסופה אומרת הגמרא שהוא גולל את ספר התורה ומניחו בחיקו. שם מוסיפה הברייתא במסכת יומא בדף עין עמוד א', כל אחד ואחד מביא ספר תורה מביתו וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים. באמת נשאלת השאלה, האם בעיצומו של המעמד הקדוש הזה של התבוננות בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שכל העם עומד בעזרה, כל אחד עובר לביתו להביא את ספר התורה, מה חשיבות המצווה הזאת? יש כאן להוסיף שישנה הבנה פשוטה בחזל, כי יום הכיפורים הוא למעשה יום מתן תורה, יום נתינת הלוחות השניים. ונתינת הלוחות השניים לאחר הכפרה על חטא העגל, היא מהווה בעניין זה יום סליחה, מחילה וכפרה. ועל כן זהו יום קבלת התורה מחדש, בו כל אחד מביא את ספר התורה שלו למקדש, על מנת להראות את חיבת ישראל לתורה. כשמראים את ספר התורה וכתיבתו הנאה, ייתכן שמתקיים על אותו אדם שכתב בעצמו את ספר התורה, מה שנאמר בחז"ל, הכותב ספר תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. יש כאן לפי זה מעין עדות על קבלת התורה המחודשת המתרחשת בהר סיני. מכאן, מעבר לשני המועדים הללו, המועד של מעמד הקל במוצאי שנת שמיטה אחת לשבע שנים ויום הכיפורים מדי שנה בשנה, ננסה להתבונן בתופעות נוספות במקדש הקשורות אל מרכזיותה של התורה. ידוע כי במקדש עצמו, בעזרה, היו שלושה ספרי תורה. מתארת המשנה ממסכת סופרים ו-ד' כי נמצאו שלושה ספרים בעזרה, על פיהם היו מגיהים את ספרי התורה. גם הגמרא במסכת כתובות בדף קו עמוד א' אומרת כי מגיהי ספרים בירושלים היו נוטלים את שכרם מתרומת הלשכה. כלומר, המקדש היה משמר שלושה ספרי תורה עם הנוסח המדויק ביותר, וזה היה המוקד המרכזי בו ספרי התורה המדויקים והמוגים על פיהם היו מגיעים הסופרים את כל ספרי התורה של הציבור. לכן אדם יכול היה להגיע לעזרה ולהביא את ספר התורה שלו אל הסופרים, שעל פי שלושת הספרים שהיו בעזרה היו מגיעים את ספר התורה שלו. בנוסף, ידוע כי המקדש היה אחד ממקומות המפגש המרכזיים עם גדולי הדור. מצינו כי רבן יוחנן בן זכאי היה יושב בצילו של ההיכל, וכן רבן גמליאל היה יושב על גבי המעלות שבהר הבית. מתברר כי אחת המטרות של העלייה לרגל הייתה אפשרות המפגש עם גדולי הדור היושבים בשטח הר הבית ומלמדים את התורה לכל עם ישראל. וזה כמובן יש להוסיף את הדרשה שחז"ל דורשים, הר המוריה משם יוצאת הוראה לכל ישראל. המיקום של הסנהדרין, בית הדין העליון של האומה, במקום אשר יבחר השם, והעובדה שחז"ל גם בפרשת שופטים וגם בפרשת משפטים דנים בזיקה הגיאוגרפית הפיזית שבין בית הדין הגדול הסנהדרין לבין המזבח, מלמד את הקרבה הזאת שהמקום שבו נמצא בית הדין העליון של האומה שעוסק בסוגיות ציבוריות כמו יציאת העם למלחמת הרשות ועוד אחרות, יושב בקרבת המקום אל המקום שממנו דבר השם ניכר. ועל זה אומרים חז"ל, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ומעבר לשלושת בתי הדינים שהיו בירושלים, האחד בית דין של 23 דיינים בפתחו של הר הבית, והשני בית דין של 23 דיינים בפתחה של העזרה, והשלישי בית הדין הגדול, כל אדם ידע שבסמוך למקום המקדש, בלשכה שהיא חציה בקודש וחציה בחול, הייתה יושבת הסנהדרין ודנה ומכריעה את ההלכה. עד כדי כך שחוזרים, שאומרים חז"ל, שעד 40 שנה קודם שחרב הבית הייתה סנהדרין במקומה, ואז גלתה הסנהדרין, והפסיקו לדון דיני נפשות, ועל זה למדים חז"ל, מלמד שהמקום גורם, שעצם ישיבתה של הסנהדרין במקום הזה, היא זאת שמאפשרת להוציא דין אמת בכל בתי הדין של 23 דיינים בכל ארץ ישראל כולה. וגלותה של הסנהדרין מונעת אפשרות של דין ודידי נפשות בכל אחד מבתי הדינים בכל ארץ ישראל כולה. ומכאן שכל תפקידה ומהותה של סנהדרין קשור בזיקה של התורה אל מקום המקדש. אבל הנקודה הזאת ביטויים נוספים. הגמרא במסכת בבא בתרא, כשהיא מתארת את בניין המקדש על ידי הורדוס, מסבירה שבניין המקדש נקרא אורו של עולם. וזהו תיקון שמציע בבא ממותא להורדוס להריגת תלמידי החכמים, שבהריגתם הוא קיבה אורו של עולם, ובבניין המקדש הוא מרבה אורו של עולם. וכשם שתלמידי החכמים מרבים אור, תיקון להריגתם הוא בניין הבית. כך אנחנו רואים, כפי שמסביר המהר"ל, שישנו קשר פנימי בין ביטול התורה על ידי הריגת תלמידי החכמים לבין בניין המקדש, שהוא בעצם גם כן תיקון של אור התורה. ובמובן כזה הוא מסביר שבתפילותינו, כשאנחנו אומרים בסוף התפילה יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, לא במקרה הנוסח קושר בין המקדש לבין התורה. כשהמהר"ל בגבורות השם בפרק ח' נדרש לסוגיה הזאת, הוא מגדיר את שניהם, המקדש והתורה, כמוח והלב של העולם, כי הם עיקר מציאות העולם. וכך לשונו, כמו שהלב הוא באמצע האדם וממנו מקבלים חיות ושפע כל האיברים, כך בית המקדש באמצע העולם, ממנו מקבלים כל הארצות חיות ושפע. וכמו שהמוח שם שכל האדם, כך התורה שכל העולם. נמצא התורה ובית המקדש הוא עיקר הנמצאים, ואלו שני דברים הם צמודים ביחד תמיד, כי בית המקדש הוא בארץ והוא שלמות העולם הגשמי, והתורה היא שכלית. ולפיכך על אלו שני דברים אומרים תמיד יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, לומר שיתן חלקנו בדבר שנחשב מציאות דווקא ולא בדברים בטלים. ולכן הקשר המיוחד שבין השניים. בנוסף, ידוע המדרש הנפלא שמופיע בשמות רבה בפרק למד ג' בברשת תרומה, שמתאר בצורה נפלאה את הזיקה שבין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא במקדש על ידי התורה. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, בא אחד המלכים ונטלה, ביקש ללך לו לארצו, ליטול לאשתו. אמר לו, ביתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך אל תיטלנה איני יכול, לפי שהיא אשתך. אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם אל תיטלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לכאורה, על פי המדרש, יוצא כאן דבר מאוד מעניין, שכל תכלית המקדש הוא להשכין בתוכו את הנוכחות האלוקית בעולם, שמתגלה באופן מציאותי, לפי המשל והנמשל, על ידי התורה. כשהתורה, ליבו של המקדש, מצויה בקודש הקודשים, יש אימנו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. וזאת הלשון של המדרש. קיתון אחד עשו לי, שדור אצלכם. מפני שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיפרד. וכביכול, כשישנו בית שלם שמבטא את נוכחות השם בעולם, בליבו של הבית נמצא הדבר הכתוב, המעיד על הקשר המתמיד בין נותן התורה לבין עמו ישראל והעולם כולו. התורה מעידה במקום הזה על הנוכחות האלוקית המתמדת בעולם. וכשהמקדש כולו שמבטא את מקום המלכות והנוכחות והשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם נמצא, התורה המצויה בליבו מבטאת את הנוכחות האלוקית. וזיקתנו לתורה ולימודנו את התורה מאפשר את המפגש הבלתי אמצעי האינטימי כביכול עם הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש בפרשת תרומה סימן קסמך א', וגם בפרשת תולדות קלמד ב', מלמד לכאורה כי בריאת העולם היא תוצאת ההתבוננות של הקדוש ברוך הוא בתורה. הסתכל באורייתא וברא אלמה. כביכול התורה היא התוכנית של העולם, ועל פיה העולם נברא. כל כך מעניין בהקשר זה לראות שכביכול בנקודה המסמלת את מקום בריאת העולם, כידוע הגמרא ביום הבדף נ"ד עמוד ב', אומרת שבריאת העולם היא מאבן השתייה, ואבן השתייה מצויה בקודש הקודשים, ועל אבן השתייה מצוי הארון שבתוכו התורה. תוכניתו של העולם מצויה כביכול במקום של בריאת העולם. כביכול בריאת העולם, במובן כביכול הפיזי שחזל מתארים, נעשתה מתוך התבוננות בתורה, ושם במקום הזה מצווה לשים את ספר התורה בארון, שיהיה מונח במקום שממנו נברא העולם ואחר כך המקדש סביבו. במובן הזה, מיקום זה ומשמעות זו תואמים היטב את דברי המשנה באבות על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. שלושת הדברים אכן מאפיינים את המקדש, ואין זה נושא שיעורנו, אבל לענייננו העולם עומד על התורה, שהיא ראשית העולם, במקום אבן השתייה, שם התורה נמצאת, והיא גם התכלית של העולם, השראת השכינה, בו דרך המקדש, שליבו זו התורה, הנוכחות של השם שורה. כדי לסכם את שיעורנו, נחזור לנקודת ההתחלה. ניסינו בעצם להבין מדוע האופן הזה שבו משה רבנו שם את התורה בארון, צד הארון, בארון, מה משמעות הרוחנית של המיקום הזה? האם לא היה מספיק לשים את התורה בכל מקום שהוא, בכל ארון שהוא, לאו דווקא במקדש? לפי הבנתנו ניסינו להראות בעזרת הראיות השונות, הן היות המשכן כולו המשך מעמד הר סיני, כמובן בשימת הלוחות ושברי הלוחות בתוך הארון, מתוך התבוננות בפרשת הקהל והבנתה כמעין חידוש של מעמד הר סיני, מתוך התבוננות בעובדה המעניינת שביום הכיפורים כל אדם שהיה בירושלים הולך לביתו ומביא את ספר התורה, מתוך התבוננות בעובדה שבעזרה מצויים שלושה ספרי תורה, ושהמקדש הוא מקום המפגש עם גדולי הדור, שם מיקומה של הסנהדרין, ושם באים לדרוש את דבר השם בעולם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. באופן נוסף, ראינו שמצד אחד המקדש הוא אורו של עולם והוא התיקון של אורדוס על הריגת תלמידי החכמים. לשון התפילה שיבנה בית המקדש ברבינו ותן חלקנו בתורתך מידע היטב על הזיקה הקרובה שבין שני אלו. אותו מפגש אינטימי עם הנוכחות של השכינה בעולם שמתבטא בשימת קיתון לקדוש ברוך הוא ושם ספר התורה. וסיימנו בדברי הזוהר המדבר על הסתכלות בתורה ובריאת העולם. ומכאן שהמעשה הזה של משה מבטא פה נקודה מהותית מאוד, שהתורה היא ליבו של העולם. נסיים בתפילה שהיא רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שלום, שבת שלום.